השפעות העימות הערבי-יהודי על היישוב היהודי. היהודים הבינו שהם לא יכולים להסתמך על אחרים שיגנו עליהם. הנהגת היישוב החלה לארגן מה שנקרא כוח מגן. הכוח המגן הורכב מכל מיני ארגונים שאנחנו נדבר על חלק מהם. בין הארגונים האלו היו ויכוחים רציניים על הדרך הנכונה להתייחס להתנגדות הערבית לבניית הבית הלאומי בארץ ישראל ולאיך יש להגיב על ההתקפות שלהם. הארגון הראשון, המשמעותי, נקרא ההגנה. הוא הוקם בשנת 1920 בעקבות מאורעות שנקראים מאורעות תר"פ. מי שהקים אותו הייתה מפלגת אחדות העבודה, מפקדים מוכרים שהיו חלק מההגנה, כמובן יש עוד, אבל ציינתי שניים שחשוב שתכירו אותם, זה יצחק שדה ואורד וינגייט. איך הארגון הזה הגדיר את עצמו? זה בעצם היה ארגון כלל ארצי שהמטרה שלו הייתה לספק הגנה לכל היישוב היהודי שכולם יכולים להצטרף אליו בלי אפליה על רקע שיוך פוליטי, מעמדי, כלכלי או מגדרי. כלומר, לא משנה מה היה המצב הכלכלי שלך, אם אתה גבר או אישה, מה היה המעמד שלך ולאיזה מפלגה השתייכת, כולם יכלו להצטרף להגנה. מה הפעולות שהם עשו? בהתחלה הם רק הגנו על היישובים היהודים שהותקפו, בלי התקפות יזומות כלפי הערבים. רק אחרי המרד הערבי הם החלו לתקוף את הערבים. מבחינת אופי הארגון הוא היה מאוד מאוד דומה לצבא מאורגן ומורכב. מבחינת היחס של הבריטים לארגון, בהתחלה הבריטים ראו בו ארגון לא חוקי, ולכן רוב השנים הוא פעל במחתרת, כלומר בסוד. רק כשפרץ המרד הערבי בשנת 1936, הבריטים הכירו בו כי היה להם אינטרס, הם רצו שהיהודים יעזרו להם להשתלט על המרד. בשלב הזה הוקמו יחידות מיוחדות של ההגנה בשיתוף עם הבריטים. מה היה היקף הארגון? לאורך כל תקופת המנדט, ההגנה היה הארגון הגדול ביותר. בסופו של דבר, ברגע שהוקמה מדינת ישראל, ואני בכלל זורקת אתכם ליחידה הקודמת שלמדתם, הוא הפך לצה"ל. אוקיי? ארגון נוסף שאתם צריכים להכיר, פגשתם בו כבר ביחידה הקודמת, אבל עכשיו טיפה נרחיב עליו, נקרא אצ"ל, פירוש ראשי התוות זה ארגון צבאי לאומי, הוקם בשנת 1931, למה הוקם בעצם? בתוך ההגנה היו כל מיני מחלוקות איך צריך לנהוג כלפי הערבים והבריטים, לכן חלק מחברי ההגנה פרשו והקימו את ארגון האצ"ל. המפקדים המוכרים באצ"ל הם זאב ז'בוטינסקי ודוד רזיאל לדוגמה. מה הייתה האידיאולוגיה של האצ"ל? מבחינתם על כוח יש להשיב בכוח, על טרור בטרור. רק כך ניתן להקים מדינה חזקה ועצמאית ולהגן על היישוב היהודי. לטענתם ההגנה יותר מדי משתפים פעולה עם הפריטים ומבליגים יותר מדי על התקפות הערבים. מה הפעולות שהם עשו? הם נקטו בהרבה פעולות התקפה ונקמה על פגיעות הערבים. היה כמובן, היו הרבה ויכוחים בתוך הנהגת היישוב. אחד הוויכוחים היה בשאלה איך יש להתייחס להתנגדות של ערביי ישראל לבניית הבית הלאומי יהודי. כלומר, מהי הסיבה? אוקיי? לפי הסיבה, ניתן לנקוט בפעולה שתפחית את ההתנגדות. עכשיו, אלה שחשבו שההתנגדות היא בגלל שהערבים מפחדים להיפגע כלכלית אם יהיה בית לאומי, חשבו שהדרך להסיר את ההתנגדות היא להבטיח להם שהזכויות שלהם יישמרו גם תחת שלטון יהודי, ושגם הם ייהנו מהפריחה של היישוב היהודי. אלה שחשבו שההתנגדות של הערבים היא בעיקר לאומית, כלומר, הם רוצים את המדינה לעצמם ושהיהודים לא יקימו פה מדינה, חשבו שאפשר להסיר את ההתנגדות רק על ידי הפגנת נחישות לממש את זכותנו על ארץ ישראל, תוך הבטחה ליחס הוגן לערבים במדינה שתקום ובה הם יחיו כמיעוט. ויכוח נוסף שהיה, היא שאלה שעלתה בעקבות המרד הערבי הגדול, היא מה עדיף? להבליג, כלומר לפגוע רק בתוקפים, או להגיב, כלומר לפגוע גם במי שלא מעורב, אוקיי? לפגוע גם ביישובים הערבים, כמו שהערבים עשו ליהודים. אנשי ההגנה צידדו בהבלגה. הם טענו שמאבק בצורה של טרור הוא לא מוסרי, שצריך לפגוע רק בתוקפים, וגם שאם הם יפגעו באוכלוסייה שאיננה חלק מהתוקפים, בריטניה ומדינות נוספות בעולם יפסיקו לתמוך בתנועה הציונית, והיחסים בין היהודים לערבים יידרדרו עוד יותר. אנשי האצ"ל צידדו בתגובה. הם אמרו בעצם, לא משנה איך צריך לנקום. גם אם זה נחשב טרור ומי שנפגע זה לא רק התוקפים. רק כך ערבים ירתעו מלפגוע ביהודים. אם יבליגו, כמו שההגנה רצו, זאת תהיה פגיעה בכבוד הלאומי, והיהודים יחשבו כחלשים שאינם יכולים לנהל מדינה בעצמם. נושא נוסף שצריך להתייחס אליהם בשנים אלו, זו העלייה. העלייה לארץ. בגלל שהבריטים הגבילו את העלייה, דיברנו על זה קודם, זוכרים את הספרים הלבנים, הם הגבילו את העלייה, והיהודים לא הייתה ברירה. והחל משנת 1934, פנה היישוב היהודי לדרך של העפלה. אנחנו כבר דיברנו על העפלה, כשדיברנו על נושא השואה, ועלייה לאחר מלחמת העולם השנייה ארצה. אז ככה, מה זה ההפלה? אני מזכירה, זה אומר העלאת עולים מעבר למכסות שהבריטים התירו באופן בלתי חוקי. בלתי חוקי זה נקרא בלתי לגלי. תזכרו את המונח הזה. על ההפלה לא הייתה מחלוקת ביישוב. כולם הסכימו עם זה. ההפלה הייתה גם דרך הים וגם דרך היבשה. עד מלחמת העולם השנייה הגיעו כך לארץ 22 אלף עולים. דבר נוסף שאתם צריכים להכיר כאן, זה נושא ההתיישבות, ממש אנחנו נוגעים בו בנקודה מאוד מאוד ספציפית, מה שנקרא יישובי חומה ומגדל. החל משנת 1936, הוקמו יישובים חדשים רבים בדרך של חומה ומגדל. מה זה אומר? היישובים האלו הוקמו כמו במבצע צבאי. מראש הכינו את חומרי הגלם, כלומר ממה לבנה את היישוב, בעת ההקמה, עלו כמה לוחמים צעירים על הקרקע והקימו ממש במהירות, לפעמים אפילו תוך יום אחד, את היישוב החדש. מה היה ביישוב הזה? היה שם מגדל שמירה ומסביבו גדר. בגלל זה קוראים לזה חומה ומגדל, אוקיי? זה היה בעצם הבסיס להתיישבות במקום. היישובים מראש הוקמו בסגנון מבוצר, כמו מבצר כזה, כדי להקל על היהודים להתגונן מפני תקיפות ערבים. מטרת ההקמה המהירה הייתה לקבוע עובדות בשטח בפני הערבים ולהשיג מיגון עד שיקימו ממש יישוב. הנהגת היישוב ראתה בהרחבת ההתיישבות היהודית את הגורם שיקבע את גבולות המדינה בעתיד. הבנתם? היהודים, זאת הייתה התפיסה שלהם, שהם יקימו יישובים וככה הם יקבעו את גבולות המדינה העתידית שתקום.